בסוף הפרשה הקודמת, שזאת בעצם התחלת פרק כ"ח, התוצאה מכל הבירור בין הבכורה והברכה בין יעקב ועשיו, כתוצאה מדברי רבקה אימנו, הסיכום של יצחק אבינו בפסוק א', ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו. ברכה, בשונה קצת מהתפיסות המקובלות היום, ברכה היא לא רק תוספת שפע, אלא גם תוספת שפע המכוונת, יש לה כוונה, יש לה תוכן. ויברך אותו ויצווהו. ויאמר לו, מה התוכן? לא תיקח אישה מבנות כנען. כמו היה עומד יצחק אבינו, באותו יותר צעיר, ליד אביו, אברהם אבינו, האומר לעבדו, לא תיקח אישה לבני מבנות כנען. וההדגשה הזאת היא משתלמת על ידי הפסוק הבא, קום לך פדה נערם, ביתה בתואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן, אחי אמך. מאיכן לא לקחת או מאיכן לקחת? הראשונים, רן ואברבנאל, מדברים על כך שה... יתרון של בנות כנען באותה תקופה היה שדעותיהם, במושגים שלנו היום, תפיסות עולמם, היו יחסית מתוקנות, הייתה פחות עבודה זרה, אבל המידות שלהם מקולקלות. בשונה הדבר מבנות חרן, שמידותיהם מתוקנות, אבל דעותיהם נוראיות. ובוחר כתוב לומר מה היה העיקרון של אברהם אבינו. אנחנו רואים שהוא עקבי, שהוא ממשיך אצל יצחק אבינו בדיוק אותו דבר. שהמידות זה הבסיס. הוא לא יכול להיות עקום. גם התיקון למידות הוא בקושי. הדעות, תפיסות העולם, אפשר יהיה לתקן מתוך המידות. אבל כן, ההדגשה היא לא תיקח מבנות כנען, אל תיקח מהמקום שבו יש מידות מקולקלות. ומתוך כך, ואל שדי יברך אותך, פסוק ג', יפריך ויבקה, היית לקהל עמים, ייתן לך את ברכת אברהם לך, ולזרעך איתך. לרשתך את ארץ מגוריך, וגם בסוגיה הזאת של רשתך את ארץ מגוריך, ממשיך יצחק אבינו את אברהם אבינו, וששם יש ברור גדול, לא, אתה לא מחזיר את בני לחוץ לארץ. מבחינת המגמה והיעד של כל הברכה האלוקית, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוקים לאברהם. ומזה יציאתו של יעקב אבינו, בפסוק י' בחלום שהוא חולם. הרקע לחלום, המילים ויפגע במקום, וילן שם כי באה השמש, ויקח מאבני המקום ויסם מראשותיו וישכב במקום ההוא. חז"ל אומרים במדרש על הפסוק הזה, כל העולם נעמד מול יעקב אבינו כמו קיר. הוא לא יכול לזוז. הוא הולך לאיזה יעד מסוים, הוא נחסם בהליכה שלו. מה תהיה תגובתו הנפשית? מה התגובה הנפשית של אדם שרוצה בכל מאוויה משהו מסוים ולא מצליח? האם הוא לחוץ? האם הוא מרומר? האם יש לו עין רעה? אז הוא לא יכול ללון בשלווה, ואולי גם לא לחלום בצורה כזאת מיוחדת את החלום שהוא חולם. אבל אומר השם ישמואל, אם כתוצאה מכך שהוא נתקל בקיר הזה, דווקא מצב רוחו טוב, יש לו שלווה, הוא מרגיש שאם הקדוש ברוך הוא חוסם אותו, כנראה יש סיבה, והוא מתארגן בכוחותיו. השלווה הזאת, הרגיעה הזאת, שהיא לא מסתירה את העובדה שמבחינת ההשתדלות שלו הוא כן רצה דבר מסוים. אבל הסוגיה העיקרית היא לא מבחן התוצאות. וממילא אין אכזבות ותסכולים, תוצאה מכך יש שלוות הנפש, ומתוך כך בפסוק י' ב' החלום. כן. המחקרים המודרניים יותר ויותר מבינים היום מה ערכו של חלום. חז"ל דיברו על כך לפני אלפי שנים. בניסויים של היום זה די ברור שפעילות המוח בשעה שאדם חולם בתוך שינה היא פעילות שונה מאשר המצב שבו אין חלום. ואין לילה ואין בן אדם שלא חולם. המציאות הנפשית אחרי לילה שלם, אם נגיד קבוצת סטודנטים משתתפת בניסוי שבו כל פעם שיש גל חשמלי של חלום מאירים אותם, אז הם יכולים לישון 12 שעות, הם קמים מותשים, בקושי מחזיקים מעמד, כאילו הם לא ישנו. ואם קבוצה מאוד מצומצמת מתוכה מוכנה לעבור את הניסוי גם בלילה השנים, כמעט יוצאים מדעתם. אין אפשרות בלי חלום. זה נכון שהרבה בני אדם, הם לא יודעים מה הם חלמו. זאת אומרת, זה לא בתחום של המודעות, אבל אין, מבחינת הנפש, אין אפשרות בלי חלום, בלי פעילות שהיא לא פעילות. כלומר, כל הכלים הרגילים האנושיים, חוץ מעצם תפקוד המוח, אבל כל הכלים של התודעה, במשך היום ובמשך הלילה עד שהולכים לישון ותפקדים, ואז יוצאים למעגל פעילות אחר, זה הייתי אומר הפוך מייאוש. זאת אומרת, זה סוג של יכולת לעכל כוחות, במקום שבו בעצם נגמרת היכולת האנושית הרגילה. ואז להפך, ואז החלום הוא קבלת כוחות חדשים. ובתוך כך אפילו חז"ל מרחיקים לכת ואומרים, זה אחד מ-60 ב... נבואה, למרות שאני הקטן מציע לא לעסוק יותר מדי בפענוח חלומות, עם כל הכבוד לנו ולחלומותינו, המשקל של מה שחז"ל אומרים שאין חלום בלי דברים בטלים, הוא יותר מדי גדול מאשר נתחיל לנתח ולהחליט מה יהיה מחר ומה יהיה מחרתיים לאור החלומות שלנו. אז זה לא סותר שבאמת הנפש מתחדשת, באמת באותם שעות. יכול להיות שבהקשר הזה, 5 בלילה, צריך לחזור לעוד שינה נורמליות, אבל זה דיון אחר, כן. ברשותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדור.
מה צריך לעשות כשאדם חולם, כשהוא חולם בעצם, כשיש תחושה שאין מה לעשות?
השם ישמעאל אומר, בדיוק כזה, וכן כל איש ישראל. צריך לדעת מיעקב אבינו, שאומנם אנחנו מדברים באמת בגדולי העולם, ואנחנו, אני מקווה שלא פוגע באף אחד, אנחנו בני אדם רגילים, לא אנשים מיוחדים. אז הלימוד מיעקב אבינו יותר, הרבה יותר קשה, אבל הוא אפשרי. אומר השם ישמעאל, יעקב אבינו מלמד כל אדם מישראל, שהוא נתקל במצב שבו הוא לא יכול לעשות מה שהוא רצה. הוא לא מתייאש. הוא לא אומרים ידיים. דבר ראשון, הוא מתמלא כוחות. אומר השם ישמעאל, מדגיש את מה שבדורנו מאוד נשחקנו בזה. אומר השם ישמעאל, אף על פי שהוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע איך לעשות. נגיד בשפתנו, מבוי סתום. הוא לא אומרים ידיים. התביעה הגדולה, ואולי יש בצדק בתביעה הזו, של רצון לדעת, איך מממשים צמאון, איך מממשים משימות. היא לא צריכה, אומר השם שמואל, לשבש את שיווי משקלנו הנפשי. ולכן עצם המחסום, אומר השם שמואל, הוא ממלא כוחות. אלא, חכה בסבלנות, יכול להיות שזה לוקח 5 דקות, 5 שעות, 5 ימים, 5 שבועות, 5 חודשים, 5 שנים. לא, אני רוצה עכשיו. עכשוויות, זה שייך לעשיו. זה לא שייך אלינו. לפחות פעם. ועל כן אם האדם נותן את המרווח הזה לנפש שלו, והלחץ של התוצאות לא משתק אותו, אז הוא יכול ללמוד מיעקב אבינו, שהמבוי הסתום יצמיח כוחות. איך, מתי, כמה, למה, הוא לא יודע. אבל יצמיח כוחות. אם אין סבלנות, אם אין מוכנות לאותו מרווח בנפש, אז הבן אדם הוא משבש את יכולת ההתמודדות שלו מרוב לחץ, מרוב רצון שהוא יישם את המשימה שלו, הוא יכול בעצמו לחנוק את יכולת העשייה שלו. מה תוכן החלום? והנה סולם מוצב ארצה, בראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. כל פסוק בתורה, כל מילה, כל אות, יש לה תפקיד, יש לה חשיבות, יש לה משמעות. יש פסוקים שמקפלים בתוכם בעצם את החיים של האומה, את החיים של כל ענפי האומה, את החיים שלנו. בסולם יש 3 מרכיבים. הראשון, שהוא מוצב ארצה. הוא לא מוצב בארץ, הוא מוצב אל הארץ. וההבדל הזה, אולי הוא מזמין את הפסוק, את הביטוי הבא. בראשו מגיע השמיים. מקור הכוחות של הסולם, מקור המשימות של הסולם, הוא מהשמיים. וממה או ממי שמציב את הסולם אל הארץ. זה הכוח האלוקי. ומצד שני, השמיימה, או המקום, או מי הגורם שמייצב את הסולם אל הארץ, לא נשאר הסולם בשמיים, אלא מגיע עד הארץ. מעין הדברים שרש"י אומר בפסקה 9, כאשר יעקב אבינו מתעורר, הוא אומר, מה נורא המקום הזה? מוסיף יעקב אבינו, וזה שער השמיים. אומר רש"י, מקום תפילה לעלות תפילתם השמיים. שזה יותר אולי תיאור של החוויה האישית. המקום שבו האדם מגיע, הוא מתפלל, ותפילתו הוא מבקש שהיא תעלה השמיים. אומר רש"י ומדרשו, מה התוכן היותר עמוק של מושג התפילה? אומר רש"י, מדרשו שבית מקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש שלמטה. יש תנועה כזאת שהיא מתחילה מלמעלה, במופשט מאיתנו, באלוקי, במוחלט. בזה משתלשל ומגיע עד אלינו למציאות שלנו של מקדש של מטה. זה אומר בעצם תנועה מעגלית. זה מתחיל בשמיים ועובר אל הארץ, עובר אל המקדש שלמטה, זה אומר שזאת המגמה האלוקית, להגיע אל הארץ, לפעול כאן, להוליד אומה שתפעל כאן במציאות של העולם הזה. החזרה כל הזמן אל המקום העליון, אל המקום האלוקי, אחרת, נשארת הארץ, נשארת האדמה, נשארת המציאות של העולם הזה, המציאות כביכול חלילה העליונה, וממילא זה מקטין, מגמד את כל העולם הרוחני, את כל האצילות, בסוף זה גם משפיע על מידות מקולקלות, אם הכל נתחיל ונגמר בארץ. אז הציר הזה, כל הזמן הוא ציר מתמיד של ברכה אלוקית שמתחילה למעלה, מתגלית למטה, והציר הזה הוא מכוון, הוא מדויק. רשב"י אומר, זה 18 מיל. ראיתי את הציר הזה, אומר רשב"י, בין מקום המקדש שלמעלה לבין מקום המקדש שלמטה. החלק האמצעי, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. יש מלאכים של חוץ לארץ, ויש מלאכים של ארץ ישראל. אלה שתי הנהגות שונות. המחשבה, כביכול, כל הקשר עם אלוקים, הוא קשר פרטי, הוא קשר של חוויות אישיות, או קשר של תפילות. המחשבה הזאת בעצם, בסופו של דבר, לא מבדילה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. זה לא כל כך משמעותי לעניין העולם הפרטי. ועד היום יש אנשים שחושבים שבעצם חוץ לארץ זה יכול להיות מקום שהוא מתאים גם כן לעבודת אלוקים. הדבר הזה מתברר בהמשך בפסוק י"ג. והנה אדוני ניצב עליו ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. שואלת הגמרא מסכת חולין בפסקה 7. הארץ אשר אתה שוכב עליה, כמה שטח אדם ישן עליו? 400. שואלת הגמרא, מה יריבותי? מה החידוש? שכל מה שיש ליעקב אבינו זה 400? והארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך? אמר רבי יצחק. אולי זה אותו רבי יצחק של תחילת רש"י על התורה. מלמד שקיפלה הקדוש ברוך הוא לכל ארץ ישראל. והיא ניחה תחת יעקב אבינו. שתהה נוחה להיכבש לבנם. קודם כל זה רעיון נפלא מבחינה מדינית. אני חושב כל המתנגדים לחוק הלאום יסכימו שהשטח שלנו בארץ יהיה דלת אמות. אפשר לקפל את כל הארץ, נשים אותה תחת מקום השינה שלנו, ונגמר הסכסוך הערבי, ישראלי, אירופאי, אמריקאי, כל העולם יהיה ברגיעה, הכל בסדר. מה זה, איך עושים את זה, איך מקפלים את כל הארץ לדלת אמות. דבר שני, עד שזה יקרה, מאוד מאוד לא ברור, מלשון המתה, מה זה שתהיה נוחה לכבש לבנה? דבר אחרון שאפשר להגיד על ארץ ישראל, שהיא נוחה לכבש לבנה. רשב"י אמר לנו, ארץ ישראל נקנית ביסורים. אנחנו רואים את זה בחוש, עוברים את זה בחוש. כל דור ודור עומדים עלינו חלותינו. זה לא רק דור אחד, זה לא רק עוינות ואויב חד פעמי. מה פירוש הביטוי? נוח לכבש לבנה. אומר רשב"י בפסקה 6. אמר מר זוטרא בר טוביא, אמר רב. ואמרי לה, אמר רב חנה בר ביזנה, אמר רב שמעון חסידה. ורב שמעון חסידה, זה מי שמוזכר מיד בהמשך, אמר לה, אמר רב יוחנן משום רשב"י. מה אומר רשב"י בכל אלה שאמרו בשמו? נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבי. אתם, אין לכם יצרים כאלה, אבל אני אומר לכם את האמת, אני דווקא נוח לי ללבין פני חברי ברבי. מאוד לא נוח לי ליפול לכבשן האש. אני לא יודע מה רשב"י אומר. מה הוא רוצה ממני? אומר לי רשב"י, אל תתאה לחשוב ששפת חז"ל הייתה השפה החיצונית המודרנית. המילה נוח בדברי חז"ל, יש לזה לא מעט דוגמאות, היא בעצם פירושה מה האמת. אבל לא רק מה האמת ברמה העקרונית, אלא מה האמת המתאימה לך. כלומר, אם נסתכל על החיצוניות של החיים, אז כפי שאמרתי, אדם כמוני עם יצרים יכול להגיד נוח לי להבין פני חבר יברם. אבל אם מסתכלים אל הנשמה, נשמה של ישראל היא נשמה אחת, אומר החפץ חיים, על פי הירושלמי, וגופות מחולקים. ואם אומר הרמב״ם, אמרה תורה, בנים אתם לשם אלוקיכם, משמע כולנו אחים, אם אחווה היא היסוד הנשמתי, אז מה האמת? האמת היא שלא נוח להלבין פני חברים ברבים. במידה של האמת כפי שהיא מתאימה לנשמה, אם מסתכלים פנימה, הנשמה לא רוצה לפגוע בעצמה. נכון, זה חידוש גדול שהזולת עם כל אישיותו, עם כל התודעה שלו, עם כל כישרונותיו השונים ממני, הוא בעצם חלק מנשמתי. זה חידוש עצום. אבל רשב"י אומר, החידוש הזה הוא אמיתי, והוא מתאים לנשמה, ולכן העדיפות היא ליפול לכבשן האש, ולא להלבין פני חברי ברבי. גם כאן, הנוחות שכתובה בגמרא בחולין, פירושה האמת. מה האמת של כיבוש בניו של יעקב אבינו את הארץ הזאת? האמת הזאת קשורה למילים, קיפלה הקדוש ברוך הוא לכל ארץ ישראל וניחה תחת יעקב אבינו. כשנולד תינוק, בחמש שעות הראשונות, גודלו הכמותי 30 סנטימטר. גודלו בקילוגרם 2.5. מה מחיה אותו? אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאוריי. הוא עוד לא יודע להגיד את זה. הוא עוד לא יודע להבין את זה. הנשמה מחיה אותו. עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, הוא עומד על דעתו, הוא אדם, בוחר, מתמודד, מתגבר. נראה לכאורה חיצונית, זה לא אותו אדם. זה אותה נשמה. ממדי הלבוש של הנשמה גדלו. ממדי הופעת כוחות החיים של הנשמה גדלו. אבל זה אותה נשמה. משום כך, האחיזה של הנשמה במציאות היא לא מתחילה מכמויות. היא מתחילה מנקודה. מאותם 30 סנטימטר ו-3 קילוגרם. ומרגע האחיזה במציאות, אותו סולם ארצה, מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, הוא בעצם ממשיך את הופעת הנשמה אל תוך החיים, ומכאן ואילך מהלכי ההתפתחות, לפי הגילאים שונים, לפי המצבים השונים, לפי המשימות השונות. כך ארץ ישראל. לקפל אותה אין הכוונה לוותר על חלקיה, אלא לרכז מה נקודת הארץ, מה מחיה אותה. את כל הלבוש הרחב של עשרות אלפי הקילומטר, מחיה נקודה אלוקית. כמה טרח ועמל רבנו הרב קוק לברר שארץ ישראל איננה קניין חיצוני לאומה. היא לא כלי, היא לא אמצעי, היא נשמה. וכל מי שחושב אחרת צריך להתמודד עם הגמרא הזאת. ואם הוא מתמודד עם הגמרא הזאת, גם צריך להתמודד עם הפסוקים. כי מדבר השם מתחיל הבירור של קיפל הקדוש ברוך הוא את כל הארץ. ברגע שנשמה נאחזה במציאות הלאומית שלנו, בהופעת נשמה בארץ, נותן נשמה לעם עליה, מכאן ואילך מתרחבת היריעה, עד ועד בכלל לגבולות, או למצרים, או לבבל, לעתיד לבוא, כל מרחבי העם והארץ, מתוך אותה נשמה של דלת אמות. ולכן באמת מרגישים מי שמרגישים שברגע שמדובר על ארץ רחבה וגדולה, זה קשה להם. קשה להם להודות במושג נשמה. כל עוד מתייחסים לאדמה כשטח, כקרוון, כמאחז, אז אפשר להיות כאלה בעד, אפשר להיות כאלה נגד, זה קרב כזה, זה קוראים לקרב הזה ימין ושמאל, לא משקף מאומה, לא ברמה המוסרית, לא ברמה הרוחנית, אבל מילים שהחברה הישראלית התרגלה אליהם, ולאט לאט גם יש כאלה שמרוצים מהחלוקות האלה. לא קשור להגמרה הזאת, לא קשור לפסוק. נשמה. לא מתחיל משטח. מתחיל מכך שיש פה השראת שכינה אלוקית, שנאחזת במציאות בנקודה אחת, ומזה היא מתרבה והולכת, מתרחמת והולכת, עד מילימטר האחרון, בגבול הצפון, הדרום, המזרח. מלמד שקיפלה הקדוש ברוך הוא לכל ארץ ישראל, יש בה נשמה. ובעם היושב עליה, יש נשמה. והם כמו איש ואישה. הם כמו חתן וכלה. קשר הנשמות הזה אומר שהאמת היא שהעם הזה צריך לכבוש את הארץ הזאת. כמו לומר, האיש צריך חיבור עם אשתו, החתן צריך חיבור עם כלתו. החיבור הנשמתי הזה הוא האמת של הקשר בינינו לבין הארץ הזאת. זה נכון שלקשר הזה יש לבושים שונים, בצד ההיסטורי, בצד התרבותי, בצדדים שונים של הארץ והנוף שלה והמורשת הקרב שעליה, כל אלה גילויים, אבל הם לא עיקר. עיקר זאת הנשמה האלוקית. יש בה שני חלקים והיא מחוברת, וזה מה שקדוש ברוך הוא מברר בסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. עד כדי, אם נחזור רגע לפסוקים, ויז הרחה כאפר הארץ, ופרצתה ימה בקדמה וצפונה ונגמה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. חלק מהראשונים, במיוחד הספונו, מנסים להבין מה מטרת הדימוי בין זרעך לבין עפר הארץ. מדוע? בגלל ההמשך שאומר, ופרצת ימה וקדמה, צפונה ונגמה. האם לא מצא כתוב איזשהו ביטוי יותר מתאים לדבר על איזושהי פריצה כל כך רחבה של פרצת ימה וקדמה, צפונה ונגמה? מה לומר הספונו? המילים הראשונות בפסוק י' באות לדבר דווקא על שפל. והיה זרעך כאפר הארץ, מושפל, מדוכא, מיוסר, נמוך כמו אפר הארץ. אז ופרצת ימה בקדמה צפון הבנה. מעין המשוואה שכתובה בתוך הסוגיה של גאולה ויחסה של גאולה לתשובה, בגמרא מסכת סנהדרין, דף צדיק זין צדיק חט, ששם הפסוק האחרון, שמובא על ידי רבי יהושע, שסובר שגאולה לא תלויה בתשובה. זה הפסוק מדניאל, שיש בו גם קץ אלוקי, גם אם אנחנו לא יודעים לפרש את הפסוק, או את הביטוי מועד מועדים וחצי, ואחר כך אומר דניאל בפרק י"ב, וככלות נפץ יד עם קודש. כשעם ישראל מתרסק בגלות, תכלן הכל אלה, מסתיים את הגלות. ממש אותה משוואה. והיה זרעך כאפר הארץ, ופרצתה ימה בקדמה צפונה ונגמה. זה לא ביום אחד. זה לא עם סטופר. יהיו הרבה מצבים של קירות שעומדים מולנו ונדמה שאי אפשר לעבור אותם. של עיכובים שעומדים ופוגעים בנו ונדמה שאין לנו כוח להתמודד איתם. אבל זה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. כלומר, מהרצון האלוקי אל המציאות, יש תהליך ודאי, בלתי הפיך. האם כל אלה שנמצאים פה למטה על הארץ מבינים את התהליך, מסכימים איתו, שמחים בו? זה תלוי בבני אדם. אבל האם התהליך מתרחש? האם יהיה פרצתה? או בלשון האדם המודרני, האם יש סיכוי שזה יקרה? כל עוד זה נוגע לראשו מגיע השמיים על המהלך האלוקי, זה לא תלוי בנו בכלל. ועל כן לא צריך לשים סטופר ליד המילים ופרצת ימה וקדמה וצפונה בנגב. זה בסך הכל 70 שנה אחרי השואה הנוראה. אחרי שנהרגו 6 מיליון יהודים, יש 6 מיליון יהודים בארץ. זה לא סדר ההתפתחות הרגיל. מצד שני, לקצרי הרוח, למורמרי הנפש, יש הרבה חלקים בתוך המציאות הזאת שלא רוצים חן בעינינו. אבל הקריאה של המהלך האלוקי, לפי הפסוקים, היא מאוד ברורה. גם הסוף של הפסוק. ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזריך. עומד הרב קוק בתוך מלחמת העולם הראשונה לפני 100 שנה. ועוסק בדיבור עם השלטון האנגלי. עם שר המושבות שם, בלפור. ורואים בהירות וגם במאמרי הראייה חלקים של הדיבור של הרב קוק. הוא לא מתנצל, הוא לא מגמגם, הוא לא מנסה למצוא חן. הוא אומר, תשיבו את הגזלה. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. זה קישור נשמות. אתה מפריד בין נשמות, אתה קורע בהם, אתה פועל עוול מוסרי. תעשו תשובה, תתקנו. ואז מוסיף הרב קוק. בדיוק את המשוואה שכתובה פה בסוף הפסוק. ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרח. ההתעקשות שלנו לשמור על כל ארץ ישראל, על כל חלקיה, נובעת מנשמתנו, אבל יסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, בסופו של דבר, זה האופן שבו הברכה האלוקית לעולם תחול במציאות. אתה מפריע לישראל? אתה מתנקה לישראל? אתה מפסיד. אתה מתקלל. עורריך ארור. זה נכון שכדי לחיות כך, בתוך ישראל צריך ענווה גדולה, צריך מסירות גדולה. אבל האמת האלוקית שכתובה כאן, היא כוללת בתוכה, נברכו בך כל משפחות האדמה. תהליך עולמי. ההתעקשות על כך שנהיה אנחנו מה שאנחנו, ההתעקשות על כך שנשמור על זהותנו, כיוון שאני לא עיתונאי ולא פוליטיקאי, אפשר לקרוא לזה חוק הלאום, בסופו של דבר היא אחריות עולמית. אפשר מכל מיני טעמים פסיכולוגיים להסביר שהחוק הזה נובע מסיבות כאלה ואחרות. אני לא יודע מי בוחן כליות ולב. קישור הלכאורה מקרי הזה בין פרשת שבוע לבין המציאות והמאורעות, זה דבר מאוד ברור מה שכתוב כאן. מה הערך שמירתנו על עצמנו? זה לא מתאפשר בלי פסוק ט"ו. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת. כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. הביטוי הכי חריף לכך שקניין הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא לא חיצוני, הוא לא אמצעי, הוא לא כלי, אלא נשמתי. זה ש-2000 שנה חיינו כל אחד לחוד. עם ישראל לחוד, ארץ ישראל לחוד. אנחנו יוצאים לגלות ארוכה של 2000 שנה. אבותינו ואמותינו בעצם מתחילים את הגלות הזאת. מאיפה יהיה הכוח לחזור? מאיפה יהיה הכוח לזכור? זה אלוקי. זה סולם מוטב ארצה וראשו מגיע השמיים. זה לא מתחיל מאיתנו. אנחנו נעכל את הכוח הזה על ידי תפילותינו. על ידי זמירות שבת, על ידי סיפורי אגדות של חז"ל, על הגעגועים לחזור לארץ ישראל. זה כן. אבל זה לא יוצר את האפשרות לחזור. זה ברכה אלוקית. שמרתיך בכל אשר תלך ושיבותיך אל האדמה הזאת. התעורר יעקב משנתו, ויאמר רחל יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, זה כי אם בית אלוהים, זה שער השמיים. אם הפסוק היה נכתב היום, למה לא לכתוב מה חביב המקום הזה, מה נחמד המקום הזה, מה אהוב המקום הזה, מה הדבקות במקום הזה, מה זרימת החיים במקום הזה? באמת, למה לדבר מושגים של נורא? הדור שלנו לא בנוי לזה, הוא לא בנוי לכל מיני דברים קשים כאלה, הוא רוצה דברים נחמדים וטובים. יכול להיות. אבל כבר התברר לא פעם ולא פעמיים בפסוקים האלה. המציאות של הופעת האמת האלוקית, היא לא מתחילה בנו. היא לא מתחילה בסיפוקנו. היא לא נמדדת בחוויותינו. סולם מוצא וארצה וראשו מגיע השמיים, משם הכל מתחיל. מתחיל מהעליון. העליון היחידי, העליון האמיתי, העליון האלוקי. אנחנו פה תחתון, אנחנו פה למטה. מערכת היחסים בלמעלה ולמטה, לפני הכל ואחרי הכל, היא נורא. גרעה. כל שאר המושגים שהוזכרו קודם, הם סעיפים בתוך הסולם. הם לא בראש הסולם, הם לא בסוף הסולם. טשטוש ביראה, טשטוש בעליון. שבת יהיה יום הזיכרון של הרב חרל"פ, היה מגדולי תלמידיו של הרב קוק. לפני שנים מתבונן הרב חרל"פ באחת המשניות בפרקי אבות, שמאוד קשורה לבירוש של הדקות האחרונות. אנטיגנוס איסטוכו, הוא מדריך אותנו לדורות. אל תהיו כעבדים, המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. לא בשביל לקבל שכר. אלא היו כעבדים המשמשים את הרב. ופה הגרסה של רוב הראשונים, שלא על מנת לקבל פרס. כלומר, השתדלו שזה יהיה בלי כוונת רווח. גרסת הרמב״ם, על מנת שלא תקבלו פרס. זה יותר חזק, זה יותר חד. לכאורה, אין אהבה יותר גדולה. אין דבקות יותר גדולה. למה אמרתי לכאורה? אומר הרוחלה, אחרי שטיפסת לגובה כזה, של אהבה כזאת, בשביל מה כותבת המשנה והיא מורה שמיים עליכם? שוב פעם תקועים עם היראה. כבר אנחנו בעבר, כבר עברנו, הדור הזה הוא כבר דור חדש. אומר הרב חלה, לפני עשרות בשנים, אם אין יראה, אין אהבה. אם אין מרחק, השומר כל הזמן מכל משמר על חומרת הטשטוש של ההבדל. בין שמיים לבין ארץ, בין מלמעלה, בין מלמטה. בסוף אני אוהב את עצמי, אני לא אוהב את אלוקים. הנורא של המקום, המורה של השמיים, היראה שהיא על שם הראשון בתוך המילה ירושלים, לפי בראשית כף ב', זה יותר מדי דברים האומרים בעצם אנחנו פה למטה. לא מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא, בקו האופקי, אלא בקו האנכי. שומרים כל הזמן על מקומנו, פתוחים לקבל את הכוח האלוקי, רוצים להתקרב אליו, רוצים לעבוד אותו, רוצים לשמוח בו, הכל מתוך יראה. הכל מתוך תחושת מרחק אמיתית. אומר הפסוק, וישכם יעקב בבוקר ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, יעשם אותה מצבה, ויצוק שמן הראשה. הוא קורא את שם המקום בית אל, והוא נודר נדר. וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. נתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה אדוני לי לאלוהים. באבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי, עשר אעשרנו לך. איך רגע, אחרי שכתוב בצורה ברורה, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך. איך רגע אחרי הבטחה אלוקית כל כך ברורה, אומר יעקב אבינו, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה? וכי אתה מטיל ספק? וכי אינך מאמין בצורה ברורה באותה הבטחה אלוקית? יש תיאור בגמרא במסכת ברכות, פה בפסקה 8. תוך כדי גילוי אליהו. למי מתגלה אליהו הנביא? אומרת הגמרא, אמר לאליהו לרב יהודה, אחוה דרב סלח חסידה. בשטחיות שלי הייתי מצפה שאליהו הנביא יתגלה לרב סלח חסידה. לחסידות, לדבקות. אבל אליהו הנביא מתגלה לרב יהודה שהוא אח של רב סלח חסידה. מה הוא אומר לו? אני בדמיוני חושב, אליהו הנביא, מלא קדושה, מלא רוחניות, מלא טהרה. הנה מלאך הברית עומד. אז מה יכולות להיות הדרכות של אליהו הנביא? כמה היינו רוצים היום לפגוש אליהו הנביא ולקבל ממנו עצות רוחניות. איך ללמוד, איך להידבק בתורה, איך להידבק בקדוש ברוך הוא, איך לאהוב. מה אומר אליהו הנביא? סעיף ראשון בהדרכה, לא תרתח ולא תחתה. אל תכעס ואל תחתה. משם התחלנו. מבראשית פרק כ"ד על המידות, ובראשית פרק כ"ח על המידות. מפה אליהו הנביא מתחיל. אל תכעס ואל תחתה. כעס, אומר הרמב״ם, במובן השלילי, עד כדי הביטוי של הזוהר כעובד עבודה זרה, זה עיבוד השתנות. כל עוד אומר הרמב״ם, אדם צריך במסגרת תפקידו או במשפחתו לחנך, ולעיתים להראות סבר פנים חמור, כדי לבטא שהמעשה שנעשה או הדיבור שדובר הוא לא היה טוב. זה נקרא לשפתו של הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, רוגז. זה לא עיבוד השתנות. אבל הכעס שמדובר עליו כאן, והרמב״ם אומר את מה שאומר הזוהר כעובד עבודה זרה, זה עיבוד ההשתנות, לא תרתח ולא תחתה. הדרכה השנייה, לא תרווה ולא תחתה. השתייה גורמת בהפרזה שלה אובדן השתנות, אובדן שליטה, כתוצאה מזה קלקול גדול, חטא. וכשאתה יוצא לדרך, ימלך בכונך בצה. בדורנו אין בעיות. אתה מדבר חופשי עם השם, בונה לך. אתה יכול לשאות, אבא, אתה רוצה שאני אלך לדרך? והוא יענה לך, הכל בסדר. חז"ל היו פחות מפותחים. אז לכן הם שואלים, מה היא? איך עושים את זה? מה ימלך בכונך בצה? ימלך אומר רש"י תול רשות. איך אתה נותן רשות מהקדוש ברוך הוא ללכת, לנסוע? אומרת הגמרא, אמר רבי יעקב, אמר רבי חסדא, זה תפילת הדרך. מה פירוש זה תפילת הדרך? איך תפילת הדרך היא התייעצות עם קונך? אחר כך זה גם נפקא מינה להלכה. אמר רבי יעקב, אמר רבי חסדא, כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפילת הדרך. זה לא רק עצה של אליהו הנביא, זה הלכה. מהי תפילת הדרך? יהי רצון לפניך השם אלוקיי, שתוליכני לשלום, תצידני לשלום, תשמחני לשלום, תצילני מקו כל אויב והורה בדרך, תשלח ברכה במעשה ידיי, ותתנני לכן לחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואי, ברוך אתה השם שמע התפילה. יש נושא אחד פה, להגיע לשלום. איך הנושא הזה נקרא אם הלך בקונך? איך זה תשובה של הגמרא או פירוט של הגמרא להדרכה של יהו נביא שהופכת להיות הלכה? אמר הבאי, לעולם הדרכה קבועה מתמדת לשטיף איניש נפשי, לשתף אדם את הנפש שלו בהד הציבור עם הציבור. איך עושים את השיתוף הזה? איך היא נעימה? יהיה רצון לפניך השם אלוקנו שתוליכנו, במקום השם אלוקי שכתוב חמש שורות לפני כן, השם אלוקנו. מקום תוליכני, תוליכנו. תצידני, תצידנו. וכן כל תפילת הדרך. ואם אמרת לשון רבים, ולא לשון יחיד, שיתפת את הנפש שלך עם הציבור, זה הולך לפי הלשון של יחיד ורבים, זה כל העניין. ואם יש קשר בין הסוגיה הזאת של הכמויות, לבין הימלך בקולך וצא. אם אדם למשל, ומי מכם שיש לו רישיון נהיגה ומשתמש בזה לפעמים, אמר תפילת הדרך, ואמר אותה בלשון רבים. ואחרי כמה דקות של נסיעה, שומע צליל בפלאפון של אס-אמס נכנס. פותח אותו או לא פותח אותו? קורא אותו או לא קורא אותו? עונה עליו או לא עונה עליו? מה אמרת קודם? יהי רצון לפני אבינו שמשם, אלוקנו, אלוקי אבותינו. מה אתה מבקש? שתוליך אותי לשלום. תוליך אותנו לשלום. נכון שהמילה שלום חשובה. נכון שאתה רוצה להגיע לשלום. אבל אתה רוצה שהשם יוליך אותך. איך יכול להיות שאתה אומר, מבקש, מתפלל, שהשם יוליך אותך, ואתה עושה אס-אמס בזמן הנהיגה? איך זה יכול להיות? תיסע ברחובות הארץ, בכבישיה הגדולים, ותראה בחצי שנה האחרונה שלטים דיגיטליים. מילים הורגות. כשנוהגים, לא מסמסים. איפה החידוש הזה? משרד התחבורה. חוקר כל הזמן, מה הסיבות לתאונות דרכים. בשנתיים האחרונות, המסקנות של משרד התחבורה, שהסיבה העיקרית לתאונות דרכים זה אס-אמסים. אתה מקבל אס-אמס, או אתה שולח אס-אמס. כל אחד מאיתנו יסתכל בראי ויגיד, האם אמרתי תפילת הדרך ועשיתי אס-אמס, או קיבלתי אס-אמס. זה סתירה. כי אם התפילה היא להגיע לשלום, אז אני יכול להגיד לי זה לא יקרה, אני יכול להגיד אני תוך כדי אס-אמס שם לב, וכל מיני תירוצים ותירוצים שונים. אבל אם עיקר התפילה היא תוליך אותי, אז איך אני עושה דבר שהוא שקר? ועל כן אומר אליהו הנביא, זה נקרא להימלך מקונך. תבקש מהקדוש ברוך הוא שיוליך אותך. אבל כאמור, בדורות קודמים לא ידעו לדבר עם השם. או יותר מדויק, השם לא ידע לדבר איתנו. הכל נשאר גלול, גלוז, גלום. אז איך נדע? אמר רבי, לישטיף איניש נפשי בעד הציבור. תגיד לשון רבי, מה הכוונה? זה לא טכני. תפלל על הקדוש ברוך הוא, שיוליך את כל עמו ישראל לטובה. ואתה רוצה לחבר את הדרך הפרטית שלך עם הדרך הציבורית. אתה רוצה לשתף את הנפש שלך עם הציבור. ואז ההכוונה האלוקית, ההולכה האלוקית של הציבור, תכלול גם אותך. אין לנו דרך אחרת להימלך בקונן. הליטול רשות פירושו חיבור הדרכים הפרטית והכללית. אין לנו יותר קרבה לאלוקים מאשר החיבור לכלל. זה תפילת הדרך. לשון אחרת יותר חדה, הפירוש המילים, ושמרתיך בכל אשר תלך. הרי רגע אחר כך מה אמר אלוקים, יעקב אבינו, והשיבותיך אל האדמה הזאת. מה יהיה אם יש סתירה בין השיבותיך אל האדמה הזאת לבין שמרתיך בכל אשר תלך? הסתירה הזאת נמצאת בפרשה שלנו. אולי היא לא בולטת. כדרכה של תורה, אתה יכול לקרוא לידה, אתה יכול לקרוא מעליה, אתה יכול לקרוא מתחתיה, אתה יכול להיכנס פנימה. אתה יכול לברר עם עצמך איך קורה הסתירה הזאת. בסוף פרק למד, זה מופיע פה בצד ימין, ממש למטה. הפסוק האחרון, פסוק ממגימל, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהיה לו צאן רבות, שפחות, עבדים, גמלים וחמורים. פלא פלאים. מה קורה בפסוק א'? וישמע דברי בני לבן לאמור, לקח יעקב את כל אשר לאבינו, ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. דרדור נורא ביחסים עם משפחת לבן. דרדור גם בפסוק הבא. והיה יעקב את בני לבן, והנה איננו אתמול, אמו כתמול שלשום. ויאמר אדוני ליעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך, ויהיה עמך. ההסתכלות החיצונית היא בעצם איזשהו תהליך של הידרדרות היחסים, ואחר כך בקצה מגיעה המסקנה האלוקית, שוב אל ארץ אבותיך. אומר המלבים, הפסוקים האלה באים בעומק לברר את הסיבה. פסוק ג' הוא סיבה לפסוק א' ב'. כלומר, מהרגע שהרצון האלוקי היה שיחזור לארץ ישראל. הופסקה, אומר המלבים, ההשגחה האלוקית על יעקב אבינו. אין יותר השגחה בחוץ לארץ. וכיוון שכך, מדרדר היחס עם לבן ועם בנה. זה כבר לא אשמתיך. נשאר רק השיבותיך. או, זה מה שדובר קודם בתפילת הדרך. אין שום הבטחה אלוקית שכל פעם שתרצה שקט, יהיה לך שקט. זה לא הנושא. שמירה אלוקית פירושה הולכה אלוקית. הקדוש ברוך הוא מוליך אותך לאן שהוא רוצה. כל עוד השם רצה שתישאר בחוץ לארץ, אתה נשאר. אתה מתברך. ויפרוץ האיש מאוד מאוד. מגיע יום שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך יותר בחוץ לארץ. ואז השמרתיך משנה כיוון ועובר להיות והשיבותיך על האדמה הזאת. זה לא פחות שמירה. זה פחות שמירה על מצבך כפי שאתה כרגע. אבל אם ההכוונה האלוקית עכשיו היא לשנות כיוון ולעלות לארץ, לא תוכל להישאר יותר בחוץ לארץ. כן, בכבוד. כן, אבל בכל זאת שמירה פירושה שיהיה טוב. זה נכון ששמירה אלוקית היא מציסה, אבל לפני שהיא מציסה היא גם שומרת. אלא שהשמירה כמו ההולכה. הנושא המרכזי שבה זה הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. זה מה הרצון האלוקי, לא מה הרצון של בני אדם. לא מה הציפיות של בני אדם. הרבה מנציגי הקדוש ברוך הוא נשארו בחוץ לארץ. בית שני. אמר להם הנביא ישעיהו, כשיהיה זמן הגאולה, אתם תדעו את זה על פי שמו של הגואל. יקראו לו כורש. לא בגמטריה, לא עם הכולל, בלי הכולל. זה יהיה שמו. אמר להם הנביא ירמיהו, תספרו 70 שנה, זה לא הרבה שנים. מחורבן הבית הראשון עד בניית השני. 70 שנה. עברו 70 שנה ונהיה מלך שקוראים לו כורש. והוא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לי, תגיד להם לישראל לעלות לארץ. זה לא ציונות, אין הרב קוק בדרך, אפשר להסתדר בלי יותר המחירה, הכל בסדר. תיקח את המזוודות שלך ותעלה. אם חומי, אמר יש לקיש, לפי הפסוק בשיר השיר, נבנה עליה טירת כסף, אם דלתי, נצור עליה לוח חרס. אם חומי, אומר יש לקיש, אומרת הגמרא ביום עבדף תת, אם עליתם כחומה בזמן עזרה, הייתם עונים 600,000, עולים לארץ, כמו שאמר לכם הנביא ישעיהו, כמו שאמר הנביא ירמיהו, וכמו שאמר כורש בשם השם, אז בית שני היה עומד לעולה. אין גלות 2,000 שנה, אין שואה, אבל לא עליתם כחומה, עליתם דלת, בקושי 10%, עליתם 40,000, 41,000, אז מה אפשר לצור? לוח הרס, לא תירת כזה. בלוח הרס, הרכב אומר שלקי שולט. זה לא רק השאלה מהי השמירה האלוקית, זה גם השאלה מה הענווה שלנו כלפי השמירה האלוקית. יעקב אבינו מבין שהוא צריך לשנות מסלול. אין לו שום טרוניות. זה הבירור הגדול. התוליכנו בהקשר הזה, זה תוליך אותנו, אתה תוליך אותנו כמו שאתה רוצה. לאן שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה. ברור שאנחנו רוצים להגיע לשלום, אבל מה הכוונה? ברור שאנחנו רוצים להתאים עצמנו למגמה האלוקית. וכן, בכבוד.
אז בהקשר של הדברים, שמקשר למה שהרב דיבר שבוע שעבר על נקודת החיסרון, איך בן אדם יכול לברר עם עצמו אם עכשיו כשהוא נמצא בחיסרון, קורה לו משהו לא טוב? אם זה משהו שדרכו אני מברר ויצמח ממנו, או שזה משהו שפשוט זה לא רצון נכון. זאת אומרת, איך מתבצע הבירור הזה בבן אדם, בינו לבין עצמו, במהלך החיים שלו, מתי כן זה רצון השם, מתי זה לא רצון השם, דרך החיסרון שהוא חש ועובר?
המעברים הגדולים כאן, של ההבדל בין חוץ לארץ לארץ ישראל, הם מאוד ברורים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור, זה אומר שהחסרונות שיש לנו בחוץ לארץ באים להעיף אותנו משם. מצד אחד. מצד שני, היסורים פה בארץ, אומר לנו רשב"י, זאת השיטה האלוקית כדי שנוכל להקל נכון את הנשמה של חזרתנו לארץ. ולכן אומר היה הרב קוק, היסורים בחוץ לארץ הם פרפורי כסיסה. היסורים בארץ ישראל הם חבלי לידה. באמת זה דבר לא נתפס. מי שקורא או שמע את הדברים שאמרו האלמנות מהר נוף, בהלוויות, בהזכרות, במכתב שהם כתבו לכל ישראל, באמת זה דבר שאי אפשר להבין אותו. מאיפה יש כוח בתוך כל הכאב הזה, בתוך כל האסון הנורא הזה, מאיפה יש כוח להגיד לעם ישראל, תתאחדו? זה לא מהעולם שלנו בכלל. זה לא רק שהאיסורים הם לא מחלישים, הם מצמיחים כוחות. זה שלוש אמהות של שלושת הנערים, זה ארבע נשים עכשיו, זה לא, זה זרם של עוצמה פנימית שמתגלית בתוך האיסורים. האיסורים בחוץ לארץ הם קברות, הם בית קברות. אומר המלבין את הביטוי הנורא הזה, קלטה השגחה אליו. אין יותר השגחה בחוץ לארץ. כשמבינים את סדר הגודל של החיים שלנו כאן, שזאת הופעת הנשמה הישראלית, ממש כמו שדובר על נוכל להיכבש, שחלק מהנשמה הוא בעם, חלק מהנשמה הוא בארץ, זה יצירת חיים. ביצירת חיים אלוקית, אומר לנו רשב"י, המפגש של הכוח האלוקי הזה עם המציאות האנושית, הוא מפגש מטלטל, הוא כמו פצצת אטום. ולכן היסורים מרככים, מאפשרים למערכת האנושית לקלוט את המתנה האלוקית. ואז היסורים הם מבחן להתגברות. הם מבחן לאמנות, הם בכל מעודיך, בכל מידה ומידה שמודד לך. אבל כשאנחנו לא נמצאים במקומנו הטבעי, אין לנו שם מתנות אלוקיות. יש איזושהי השגחה שנחזיק מעמד בקושי. שם אומר המלבים, היסורים הם סימן שנגמר. אין לנו מה לעשות יותר בחוץ לארץ. האם זה מתאים לתודעת בני אדם? האם זה מתאים להסכמתם? זה מבחן גדול, מבחן קשה. אני חושב שכל ההבנה הזאת, כל התודעה שהכוח האלוקי של ישראל הוא באמת לא מתחיל בנו והוא לא בשבילנו, אני חושב שהוא עוזר להבין, לשים דברים בפרופורציה. האם הוא גם נותן כוחות נפש להתמודד כראוי? כל אדם לפי בחירתו, כל דור לפי בחירתו, או שומר הגרא, תלוי בבחירתם, בין הטוב לבין משהו אחר. אחד מהדברים שנמצאים בתוך אותה סוגיה שהוזכרה קודם, תפילת הדרך, היא שאלה שרבים מהמפרשים שואלים, למה הרמב״ם בעצם בהלכותיו לא הביא את תפילת הדרך. אתה רוצה לשאול? כן. זה האמת שלנו. לא הייתי אומר צורך, זה האמת שלנו. והאמת אלוקית שצריכה להיכנות פה בעולם הזה, היא יוצרת פערים שאי אפשר לעמוד בהם. האיסורים יוצרים את האפשרות של החיבור. נכון שהיינו מעדיפים בצורה אחרת. אבל כיוון שמציאות החיים האלוקית לא התחילה בנו, איננו יודעים לא את הקצב שלה ולא את האופי שלה, אנחנו יכולים להבין מתוך הפערים האלה, לאן האיסורים צריכים להצמיח אותנו. וקל וחומר, שלא יחלישו האיסורים. שלא יפגעו בקשר, שלא יפגעו ביכולת העמידה. נהנים זה מילה מצמצמת לדעתי, כי אנחנו בני אדם והברכה על הטוב היא לא הברכה על הרע. יש הבדל בין ברכת הטוב האמיתי לבין דיין האמת. שמחים זה מושג אחר, פירושו מתחדשים. הביטוי בגמרא מסכת שבת ודף יח"ד, אוהביו כצאת השמש בגבורתו, אלה הנלווים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים ביסורים. זה בעצם המציאות שבה היסורים הם לא מגרעים את הכוחות אלא מחדשים את הכוחות. זה ביטוי השמחה. זה אין הכוונה שהכל בחיוך והכל נחמד ועליזים כרגיל. לא. אבל היסורים לא מקטינים. הקיר שמולנו הוא לא מחליש. להפך, הוא מצמיח כוחות. כן.
אז מה המקום של הבקשה לא על ידי יסורים חיים והרחמים רבים? גם יסיס בית זה כאילו...
אומר רבי נשחי, אומר רבי נשחי, הגמרא הזאת שאנחנו אומרים אותה בבוקר, על לא, אנחנו מבקשים שלא יבואו איסורים, היא תפילתו של רבי, רבי יהודה הנשיא. ולפי הגמרא המציע בדף ה', רבי יהודה הנשיא הזמין איסורים. אז איך הוא מתקן תפילה שלא על ידי איסורים? אומר רבי נשחי, יש שני סוגי שטן. יש שטן שמפריע, ויש שטן שמפרה. כלומר, יש סוג של ייסורים שהם גורמים החלשה. אנחנו מתפללים שלא יהיו. תודה, שלא תהיה החלשה. יש סוג של ייסורים שמצמיחים כוחות. אנחנו מתפללים שכוחותינו יצמחו. בלשון אחרת, אנחנו מתפללים כל בוקר, גם זה על פי גמרא, בברכות, אל תביאני לידי ניסיון. אומר הרב קוק, איך יכול להיות שנעמוד במצח נחושה מול הרצון האלוקי להטיב אותנו על ידי ייסורים? על ידי ניסיון? לכן לפרש הרב קוק בעולת ראייה. אל תביא אותנו לידי ניסיון שניכשל בו. אנחנו מבקשים ניסיונות שנוכל מהם להצמיח כוחות. יכול להיות שלפיכך, זה לא הבדל אובייקטיבי, זה הבדל סובייקטיבי. כלומר, כל סוג של קושי יכול להחליש. כל סוג של קושי יכול להצמיח. תלוי בך, תלוי באדם, ברצונו, בהכרעתו הפנימית, תלוי בנו. מה עושה הסתרא אחרא, אומר הרב חרל"פ במעייני הישועה? מה עושה עמלק לחבלי משיח? מה הוא מנסה לעשות? עצבות, ייאוש, מצב רוח קודם. זה מה שמנסה הסתרא אחרא לעשות. מהעצבות, מהכדרות, מהייאוש, יש חולשה באמונה, יש חולשה ברוח, יש חולשה ביכולת להתמודד. ועל כן זה תלוי בבן אדם. ברור שיש סוג של קשיים שהם כמעט בלתי אפשרי. אבל כל עוד האדם יכול, זה תלוי אם הוא ירצה. אז אם אתפנק ואבקש לא לבוא לידי ניסיון, הכוונה, אל תאמץ אותי. אז המציאות יכולה להיות כזאת, שיוצרת סוג של ניסיון, שאין לאדם יכולת לעמוד בה. אבל זה בגלל ציפיותם. זה בגלל איזו הכתבה סמויה למציאות בבקשת תרפי ממני. אבל אם אדם היה אומר, אני רוצה להסתער. על מה? על מה שקדוש ברוך הוא ייתן לי. על מה שהדור הזה צריך. הוא לא עסוק בכלל בהבטחתם לי, אמרתם שתביאו שלום או תביאו טוב או אני לא יודע מה. כל מיני כתובות דמיוניות שאחראיות על משהו במציאות. אחרי... שמעתי איזה חבר כנסת אומרת לראש הממשלה, אתה לא הבאת השלום, לא הבאת הביטחון, כאילו יש פה איזה קוסם, כל העולם תלוי בו, ועכשיו הוא רק צריך לספק לי, הוא רק צריך להביא לי. זה היום יום הזיכרון של דוד בן גוריון. יש אחד התיאורים על הבבא סאלי, על המופתים שלו, שהרבה פעמים הוא נסע בלי דלק, הרבה מאוד קילומטר. וזה באמת מופת גדול. ואפילו זה מופת שגורם לי להעריץ את הבבא סאלי. אבל אני בשונה מכם לא יכול לנסוע בלי דלק. מה לעשות? לא הגעתי לדרגת המופתים הזאת. אז חוץ מההרצה לבבא סאלי, מה זה נותן לי? מה הגדות האלה עושות? אז אותו סיפור יש איזה שני עמודים וחצי על כל המאות קילומטר, על המופת הזה. עכשיו, אם כבר מספרים סיפור כזה, אי אפשר לא להגיד מאיפה הייתה הנסיעה לאן, באיזה הקשר. אז היה מספר בשני משפטים, היה חול המועד סוכות. חול המועד סוכות, אנשים כמו בבא סאלי, הם רק בסוכה. הם שנים בסוכה, אוכלים בסוכה, לומדים, מתפללים, זה הבית שלהם. תשבו כן, תדור. ככל שהם יותר צדיקים, יותר קדושים, יותר תמדחמים, כך הם פחות יוצאים מהסוכה. בוקר אחד הבבא סאלי אומר למשרת שלו, שם שלו, נוסעים, באמצע חול המועד, סוכות. לאן נוסעים? שדה בוקר. שדה בוקר? מלא לרשב"י? מלא לאומן? מלא לברוקלין? שדה בוקר? בבא סאלי? אומר הבבא סאלי, יש שם קבר של אחד ממוסרי הנפש על גאולת ישראל. איך תגיד את המשפט הזה היום בנתיבות, לא קשה לתאר מה יעשו לך שם. זה הרבה בסלי אומר, יש שם קבר של אחד מוסרי הנפש של גאולת ישראל. נו, בכל זאת, מה הקשר אליך, בבא סאלי? הנשמה שלו, הוא אומר, תלויה בין שמיים וארץ, ומתייסרת. ואני הולך לעשות לה תיקון, כדי שהוא ינוח על משכבו בשלום. אם הבבא סאלי היה חי היום, היינו אומרים לו, תשמע, הקדושה במושגים שלנו זה לשרוף, זה לחרף, זה לגדף. אם כבר ראית שהנשמה שלו תלויה מן שמיים וארץ, תשים לו שם איחולים שישאר שם. מה זה אתה הולך לעשות לו תיקון? מי הוא? זה הבבא סאלי. האחריות שלו, לתקן את הנשמה של בן גביר. כמה קשיים, כמה איסורים עמדו לפני ההכרזה על הקמת המדינה. הרוב במועצת העם נטה להתנגד. לא צריך להרחיב את הדיבור על האירופאים והאמריקאים, איזה צרות הם עשו לנו כדי שלא נכריז על המדינה. צד אחד, דוד בן גוריון, יש גיבור, עם עוצמה, עם אומץ לב. בצד שני, המושגים הרוחניים לא זרמו אצלו כל כך בקלות. היה לו לא קל לבטא את האמונה שלו. איך הוא פעל? אומר רב ציודה, פה בפסקה 13, היום הדקה גרים. אומץ הגבורה ועוז הרוח של אנשי ציבוריותנו. מהרגע שחזרנו לארץ, לאט לאט, מתגלים אנחנו כעם, כציבור, ויותר ויותר מגיעים לסוגיית העצמאות, לסוגיית הריבונות, לסוגיית המלכות, אנשי ציבוריותנו, אשר נתכנסו ביום אי באייר בבית המשכיות בתל אביב. הודיעו אל מרחבי העולם כולו וממשלותיו, כי יש מדינת ישראל. ואלה סברו וקיבלו ברצון וחיוב, וכגל של אגוזים המשיכו לסדר הכרה, התקרבות ויחסים. איך? הרבה אומות הצטרפו לזה. בהתחלה הייתה התנגדות גדולה, רק המשעה שנוצר איזה פתח, הרבה אומות הצטרפו להסכמה הזאת. י"ז בכסלב, תש"ז, קצת קודם, היה מה שמכונה עד היום כ"ט בנובמבר, היה יום של הכרת האומות המאוחדות בה, צורך של עם ישראל להקים מדינה. כל הציר הזה של אומץ לב להכריז על המדינה, אחד הוא עם רוח הגבורה הנשגבה של גיבורי צבאותינו קדושנו לכל פלגותיהם, מוסרי נפשותיהם התאורות על קדושת השם בארצו ועמו ותורתו. החלק הציבורי העוסק בריבונות, בעצמאות, בהכרזה, והחלק הנפשי המוסרי העוסק בגבורה בשדה הקרב, אחד הוא מתוך המקור האחד של עוזר ישראל בגבורה, באותרו בתפארה. זה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. המוליכו קוממיות לחירות עולם, חדש ימיו כקדם, בתשובת נחלתו וחזרת שכינתו. אז מי הפיח בתוכנו את אומץ הגבורה הזה, את מסירות הנפש, את מסירות הרוח? אלוקי אבותינו. זה יסודם ושורשם, אומר רב ציודה, של כל הניסים והנפלאות אשר בהתגלותו זאת עלינו, בהגיעו אותנו אל זמננו זה ואל קיומנו זה. אחד הוא מנתח כברה מסכת בבא מציע בדף קובה, הוא מביא את דברי התוספות, התוספות נמצאים פה בפסקה 11. יש מציאות שנקראת נס זוטה, שאפשר היה לטבוע מהרועה של הצון, אם היית נמצא במקום כשהארי והדוב התקיף אותו, היה מתגלה בך גבורת הדעת לצאת ולהילחם. המוכנות הזאת, לא להשתעבד, לא ליפול לפחדים, או בלשון אחרת, מה שדובר קודם, לא להיכנע לקשיים. גם הקיר שעומד מולך, ואתה לא יודע איך להמשיך אותו, איך להמשיך את המסלול שלך, את המשימה שלך. אבל אתה נחוש לא לוותר, אתה נחוש להמשיך. קורא לזה הרב ציודה נס. כלומר, הופעת רצון אלוקי. זה לא מחייב שאדם כמו דוד בן גוריון הסכים לסוגיה הזאת. זה לא מחייב שגילויי האמונה היו ברורים לו. המלאך האלוקי הנותן חיים, הנותן גבורה, הנותן אחיזה בארץ, הוא לא מתחיל מהסכמת בני אדם. הוא לא נחלש בעקבות אי הסכמת. נכון שיש לנו אחריות גדולה, בוודאי בהמשך הדורות, כן לפתח את התודעה של זכרת כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חי. ולכן אנחנו רואים היום כמה המציאות הלאומית, השמירה על הזהות הלאומית, כמה היא היום מסובכת. צמד המושגים שמשום מה נשמט ממנו הזרוע השלישית. המדינה שלנו היא מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית. הנשיא החדש חידש אתמול חידוש, שלא נטעה לחשוב שהיהודית הוא מעל הדמוקרטית, אלא זה ממש הולך ביחד. אולי מותר פעם להבין מה זה דמוקרטית. יהודית זה די ברור, אבל אם אתה אומר יש משהו שקשור ליהודית, דווקא לי מאוד חסרה בזיווג הזה המילה ציונות, יהודית, ציונית ודמוקרטית. ומה פירוש זה לא מעל? חוק השבות מייחד את הארץ הזאת ואת היכולת לעלות אליה ליהודים. כידוע, חוק השבות הוא אך ורק בעם ישראל. אחד המושגים שמסתתרים תחת הכותרת האלילית הזאת של הדמוקרטיה זה שוויון. חוק השבות הוא לא שוויון, הוא לא שוויוני. אלא מה אומרים? מגילת העצמאות היא המסמך. מה עושה חוק? אומר שמה שכתוב במסמך מחייב. ובמשך השנים האלה יש טשטוש. טשטוש הזהות שלנו. יש כל מיני מנגנות של מדינת כל אזרחיה. יש כל מיני מגמות להחליש את העמדה היהודית. ניקח לדוגמה את הנושא של בני עקיבא, שהשבת היא שבת ארגון, עושה החודש, חודש הארגון. חברה, יוצרים חברה צודקת. הפרשה הזאת עוד יותר תחדד, שבעצם במודל של סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, עם כל הכבוד לכוח היצירה שלנו, אנחנו כלים, אנחנו שליחים, היוצר הוא היוצר האלוקי. הדבר השני בחברה, זה לא מושג עומד בפני עצמו. זה חלק מארץ, זה חלק מעם, זה חלק מלאומיות. המושגים החברתיים יסודם בעם ישראל לא משדות אירופה ואמריקה. אלא ממקורותינו, מנשמתנו. והסוגיה השלישית היא הבירור הכי נוקב. ומה פירוש צודקת? צדק על פי מה? מה קובע את מושגי הצדק? הרי מי שרוצה לטשטש את ההבדלים מישראל לעמים, רוצה שוויון, הוא בעצם רוצה צדק על פי המושגים של אומות העולם. הנה הקשר לארץ, כפי שהוזכר הרב קוק באגרותיו בסוגיה של הצהרת בלפור. הצדק האלוקי הוא לחזור הביתה. אבל יש כאן עמים, אז ההבטחה האלוקית בדברים בראשית התוואב, כי לא שלם אבון האמורי, עדנה. נכון? אנחנו לא מוכן לכבוש את הארץ הזאת בבת אחת, אבל רואים התקדמות, רואים מלחמת ששת הימים, רואים עוד ועוד שלבים של הופעת הכוח הלאומי של ישראל. אכן מגמת טשטוש היא בעצם מגמה שבאה לערער על האפשרות הזאת של האחיזת הנשמות שדובר עליהם בנוכל לכבש לבנה. בסוף לשם זה מכוון. ולא סתם המאמצים היום של הקרן לישראל חדשה, של האיחוד האירופאי, לתמוך בארץ כלכלית בכמה שיותר עמותות שעוסקות בחברה. לא אי אפשר לשכוח את הפרסומת הנוגעת ללב של איזה קרן ידידות שעוסקת בצוק איתן, בזמן צוק איתן, בחלוקת סמיכות לקשישים. זה ממש נוגע ללב. אבל מה היינו עושים אם הייתה מועילה הקרן הזאת לגלות את פרצופה האמיתי? ובמקום לשקר לעם ישראל במצח נחושה, הייתה אומרת קרן ידידות יהודים נוצרים. כפי שזה שמה המקורי. ואז בן אדם היו אומרים, רגע, זה לא קרן ידידות עם ישראל. זה רוצים לטשטש את זהותנו. האם כל הקשישים היו מוכנים שהסמיכות שקונים להם יהיו במחיר הזה של טשטוש זהותנו? חלק לא קטן מסכנים אלה עברו בייסורים גדולים את הקשר לארץ. אין שום אפשרות להסביר את הקשר שלנו לארץ בלי לדבר על זהותנו, על הלאומיות שלנו. אכן זה ברור נוקב. אכן מתעוררים כל אבירי החופש, כל אבירי השוויון, כל אבירי הדמוקרטיה. זה, אני חושב, פרפורים של כסיסה, של קנאה, אבל זה לא עוזר. האחיזה בארץ גדלה, האיסורים רק מסמיכים את הכוחות, הזהות הולכת ומתבררת, הצימאון לזהות. אז עכשיו תשאלו את אמיר בן עיון, אלה שמאיתכם עוד לא הספיקו לשלוח לו אס-אמס מחזק, תשאלו אותו מה הוא מרגיש בתגובות של הציבור, בצימאון של הציבור. לא פחות מזה בכאב של הציבור. זה נכון שהלוואי היינו חיים באווירה סטרילית, והיינו יכולים לדבר רק דיבורים נחמדים, עם זה על עם אחר. אבל מודיע לנו הרב קוק לפני הרבה שנים, הוא מבקש מאיתנו, שלא נטשטש את המציאות של כבשה בין 70 זאבים. אומר הרב קוק, ואם הכבשה תתנהג כאילו היא בין 70 כבשים, היא לא תתקיים. נכון, אנחנו כבר לא בגלות. נכון, אנחנו כבר לא תחת שלטון זר. אבל כל השלבים של סולם מוצא בארץ ראשו מגיע השמיים, יש עוד המון מה לגלות. גם בסוגיה של הצדק. גם בסוגיה של החברה, כחלק מכל החיים הלאומיים שלנו. הרבה שכבות צריך לתת לנשמה להופיע במציאות. זה אחינו התימנים, במקור של ההפטרה של שבת שעברה, הייתה שבת ערב ראש חודש, אז מחר חודש קוראים. אבל בהפטרה המקורית היא נבואת מלאכי. הנביא מלאכי, האשכנזים מגיעים עד אמצע פרק ב'. אחינו התימנים, לב חזק, הרבה הרבה כוחות של יצירה, המשיכו הלאה. הגיעו לפרק ג', חצו שם את הפסוקים הראשונים. הם מופיעים פה לפנינו, פסקה 2. הנני שולח מלאכי ופינת דרך לפניי. ופתאום יבוא אליך לו. האדון אשר אתם מבקשים. ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא אמר השם צבאות. פתאום. משיח בא בהיסח הדעת. כך אומרת הגמרא בסנהדרין. הכל טוב. עד פסוק ב'. אומר הנביא. ומי מכלכל את יום באו? מי יכול להקל את זה? מי עומד ברעותו? איך אפשר לעמוד על הרגליים? איך אפשר להחזיק מעמד כשהוא בא? למה לא? מה הבעיה? כי הוא כאש מצורף או כבורית מחפשים. זה נכון שזה מלאך הברית שאנחנו חפצים. אבל אם ברור שמלאך הברית הזה לא בא לשרת אותנו, אלא בא לעשות אותנו משרתים של הופעת המהלך הגאולי של הקדוש ברוך הוא, זה לא יהיה כמו שאנחנו רוצים. לכן אומר הנביא מיד, זה יהיה ביסורים, כאש מצרף. וכל הדברים שמופיעים בנבואת הושע, שקשורה לפרשה הזאת, פרשת ויצא, לפי המנהגים השונים, הם היסורים. האיסורים בתוך ישראל, האיסורים המוסריים, גם האיסורים מחוץ לישראל, שנאתו של עשיו, שנאתם של אומות העולם, בסוף בסוף, עד כדי פסוק י' ג'. חבלי יולדה יבואו לו, ובן לא חכם, כי עת לא יעמוד במשבר בנים. בעברית מקראית, משבר או משבר, יש שתי אפשרויות. או כמו לשון ימינו, משבר בלשון שבר, לשון קושי, עד כדי לא יעמוד במשבר בנים. אבל זה גם לידה, זה גם היושבת על המשבר. ולכן ריש הפסוק, חבלי לידה יבואו לו. בתוך כל הקושי הזה, בתוך כל הלידה עם הקושי, אומר הנביא, פסוק ד' בפרק י' ד', אשור לא יושיינו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. איזה סוג של התפכחות, וגם כלפי מי שחשבה את עצמה למעצמה מספר אחד בעולם, אנחנו מגיעים למסקנה אשור לא יושיין. איזה סוג של שחרור מהתלות באומות העולם. אפשר במקום המילה אשור לכתוב אמריקה. על סוס לא נרכב, אין התנגדות של הנביא לרכיבה על סוס. אבל סוס מבטא אז את הכוח הביטחוני, את הכוח המלכותי. הנביא הושע אומר, יבוא זמן של ענווה. לא נתלה את כוחנו במערכות החיצוניות. ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. הכישרונות שלנו, ההישגים שלנו, הפכו לאלילים. את האלילות הזאת נפרק. לא נאמר עוד, אלוהינו למעשה ידינו. בסוף אומר הנביא, מי חכם ויבן אלה? פסוק י'. נבון וידעים כי ישרים דרכי אדוני, וצדיקים ילכו בם, ופושעים יכשלו בם. האמת האלוקית בנויה באופן שהיא נותנת בחירה. אפשר לפרש בעקמימות, אפשר לפסוק בעקמימות, אפשר לדבר בשם השם בעקמימות, הכל פתוח, הכל אפשרי, הרוצה לבחר, נבחר. חלק מהמנהגים נוהג להמשיך לנבואת יואל, לא לסיים בזה שפושעים ייכשלו בה, לא לסיים בפורענות. אכלתם מחול ושבוע, מילדתם את שם אדוני אלוהיכם אשר עשה עמכם להפליא, ולא יבושו עמי לעולם. וידעתם כי בקרב ישראל אני, ואני השם אלוקיכם, ואין עוד, ולא יבושו עמי לעולם. כי בקרב ישראל אני, סולם מוצב ארצה, מושו מגיע השמיים הבא, מישור הלאומי, הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוכנו, בתוך מערכות ישראל, בתוך מערכות החיים. גם זה, גם כמו שאומר רבי דהלוי, הרשמים האלוקיים החלים בתוך העולם הזה, זה שורש האמונה, אבל גם שורש המרי. אפשר להקל אותם בצורה מעוותת. אפשר להבין אותם בצורה מעוותת. סוף וסוף, אומר הנביא יואל, יהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור. ניקיתי דמם לא ניקיתי, ואדוני שוכן בציון. יש קשר, אומרים המפרשים, בין הנקמה האלוקית לבין שכינת השם בציון. תוספת שכונות, תוספת יישובים, תוספת התיישבות, באופן שבו האיסורים, כפי שנאמר קודם, לא מחלישים, אלא מצמיחים כוחות. שבוע קרוב גם יום הזיכרון לקרב הגדול בקריית ארבע בחברון, שבו נהרגו 12 לוחמים ואזרחים, בתוכם דרור ויינברג שהיה מפקד חטיבה, חטיבת יהודה. דרור חיצונית כל הזמן הסתיר בעצניותו את הסולם שבו הוא עלה וירד, את הסולם שמוצב ארצה ראשו מגיע השמיים. עולמו הרוחני לא היה בהכרזות, לבושו החיצוני ומראה החיצוני לא הסגיר שום דבר על אמונתו, על הקשר שלו לתורה, על הקשר שלו לתלמידי חכמים. בהזכרה ב-30 הספיד אותו שהיה אז מפקד פיקוד מרכז, אלוף משה קפלינסקי. אמר שכל השנים שהוא הכיר את דרור, במיוחד שהיה מפקד בחברון, כל הזמן ניסה להבין מאיפה בא דרור. היה ברור לו שיש פה אישיות מיוחדת, עידות מיוחדות, גדלות רוח, אומץ לב בצורה מיוחדת. והוא לא יכול היה לפצח את זה. דרור לא נתן לזה ביטויים של שלטים והחזות. כשהוא הגיע לחברון באותו ליל שבת, פרשת ויצא, ואחרי שהוא השתתף בקרב והתבררו התוצאות של הקרב, אחרי שכל האירוע הזה נגמר, הוא החליט, קפלינסקי, שהוא הולך ללשכה של דרור. הוא רוצה לדעת מה היה הדבר האחרון שעשה דרור. אולי משם הוא יבין מאיפה הנשמה הזאת. הוא ראה על השולחן של דרור, בלשכת מפקד החטיבה, היו שני ספרים פתוחים. כנראה בהם דרור עסק בדקות האחרונות. ספר אחד היה ספר אורות של הרב קוק. ספר שני, ספר טל חרמון של פרשות השבוע של הרב אבינר. זה היה חלק מעולם מאוד פנימי, ש... בקטלוגים החיצוניים נראים הדברים לא כעולים מקנה אחד. בעוצמה צבאית וכישרון צבאי הם עניין אחד. אנחנו רואים כמה היום קשה לקלוט וקשה להסכים עם הקשר הזה בין העולם הרוחני לבין הגבורה לבין אומץ הלב. אבל משהו עוד ברור, גם בהבנתו של דרור, גם באישיותו, שעיקר המסירות שלו לא הייתה לנצח בקרב. עיקר המסירות שלו היה אחרי שהוא מזהה חולשה נוראה בצבא. חוסר מוכנות להילחם. השתבללות, כלומר עיסוק במיגון. אין נטילת יוזמה, אין חתירה למגע מול הטרור. אז הבין דרור שיש פה סכנה לאומית. ואז חובתו למסור את הנפש כדי להילחם בסכנה הזאת. בכל שיטת ההתנהלות הצבאית שלו, בקרבות שהוא עצמו ניהל, והרג הרבה מחבלים, תמיד היה אפשר לראות עליו. וזה מה שעבר בתוך חייליו, בתוך הקצינים והמפקדים, ש... דרור לא פוחד. נושא של החיים שלו לא מעניין אותו. הוא שם נפשו בכפו, כמו ההגדרה של הרמב"ם בהלכות מלכים. והוא נלחם. ולאט לאט, כל המניפה הצבאית מזהה את המסירות הזאת. את המוכנות להבין שהנשמה הלאומית היא זאת שנותנת לנו את הכוח הפרטי, ומתוך כך היא גם מחייבת מסירות. ושבעצם אם נאמין בכוחנו, נתמלא אומץ. הוא לא כפה דברים מבחוץ, הוא לא השתמש בפקודות באופן המלאכותי. הוא סחף איתו. הוא אמר אחריי, מתכוון למה שהוא אמר. הוא ידע שזה מסוכן. צורת ההתנהלות הצבאית שלו הייתה בלי להשתמש במיגון רגיל, גם ברמה האישית. אבל הוא ידע שבמסירות הזאת הוא מעורר את לבב החיילים להילחם. בעצם מציל צבא שלם. כמה חודשים אחרי נפילתו בקרב, נולד הבן שלו. דרור נחמיה. הברית הייתה בתלמוד תורה, פה בבת שאול, תלמוד תורה מורשה. לסעודה הגיע משעה אז היה רמטכ"ל, 3-4 חודשים. היום הוא שר הביטחון, בוגי יעלון. והוא התבקש לדבר בסעודה. זה היה כמה ימים לפני פסח, מים לפני פסח. והיה בערך כשנה אחרי התחלת חומת מגן. בוגי אמר אז, בסעודה, שעם ישראל בחומת מגן, מדינת ישראל בחומת מגן, יצאה לחירות. הפסקנו להיות עבדים. אמר, הסכמי אוסלו היו שיעבדו אותנו במחשבה. התפיסה שכביכול הערבים, הם ידאגו לביטחון שלנו. בחומת מגן הוא שר המסווה, השתחררנו מהתפיסה הזאת. כתוצאה מזה נלחמנו. ואז הוא הוסיף. צהל חייב לדרור את היציאה לחומת מגן. את ההבנה שאפשר להשתחרר מהשיעבוד המשתק את יכולת הלחימה. אמר בורגי, דרור התחיל את חומת מגן אצלו בחברון. דרור היה בלי משוא פנים. כשהוא הגיע לחברון הוא אמר למתיישבים היהודים, אני לא נציג שלכם, אני לא דובר שלכם, אני לא בא לרצות אתכם. אני בא להשתלט על חברון, לארגן בחיים נורמליים, אני אדאג לערבים, הוא אמר, לבריאות שלהם, לפרנסה שלהם, למגורים שלהם. בשלבים הראשונים היה מאוד קשה להקל אותו. והוא נלחם בטרור מלחמת חורמה. שיחת טלפון שהייתה לו עם הרב יגאל לוינשטיין, סמוך לנפילתו, היה כבר ברור שבמתח הגדול מי יקבל את הפיקוד על חטיבת הצנחנים, היה קרב גדול משתי דמויות, שתי תפיסות עולם. את אחד ביטא מי שהיה מפקד חטיבת בנימין קודם, שלימים נהיה אפילו מפקד בד אחד, אבי אבות התומעה של המושג השתבללות, אימות נמוך עצימות, שמאוד מאוד רצה בתפקיד של פיקוד הצנחנים. ולומת עודרו, השם יקום דמו. ואביגל אמר לו, תיזהר בחברון, אתה שם בזכוכית מגדלת, שזה לא יפגע בך במינוי לחטיבת הצנחנים. ודרור ענה לו, מבחינתי התפקיד בחברון הוא תפקיד האחרון. אני לא חושב מה יהיה עליו. איזה סוג של השלמה אמיתית עם המשימה. בלי כוונות רווח, בלי פזילה לכל מיני הישגים. לא נאמר אלוהינו למעשה ידינו. אדם משוחרר מהגאווה שלו. נקי. בגלל זה דבריו מתקבלים. בגלל זה יש פה השפעה לאלה שמתחתיו ואלה שמעליו. עיקיון. מידות ישרות. לפני שהוא גיבור על אחרים, כותב הרב קוק, הוא גיבור על עצמו. הוא מעצים את היסוד האצילי בנפש על היסוד הגופני. זה גבורה גדולה. לכן כתוצאה מכך, הרבה דברים, לא רק בחומת מגן, באמת השתנו בצה. זה לא סיימנו את הברורים האלה. לא ברמה המוסרית, ולא ברמה הרוחנית, ולא ברמה התרבותית. במלאכים העולים ויורדים בו, אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא יעקב אבינו. אתה יכול לראות לפעמים איזה כוח של אומה אחרת מסגשג. תדע לך, בסוף יורדים. אתה עולה ולא יורד. שלום לכולם, שבת שלום, בשורות טובות.